רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים וחג שמח לכל המאזינים והצופים והצופות. אתם על רדיו סול, תחנת הרדיו האינטרנטית שלכם, ואני הולי שוורץ. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, כמו שהבנתם. התוכנית שמנגישה לכם מידע בכל מה שקשור לשירות הצבאי ולגיוס לצהל. למעשה אנחנו כאן במטרה אחת, לספר לכם כמה שיותר על הצבא, על מה שנעשה בו, בין השאר באמצעות מרועיינים שמשרתים כיום בצהל, או באמצעות מי ששרתו בצהל בעברם. וכמו שאתם יודעים, חלק מהתוכניות שלנו מוקדשות לתפקידים מסוימים בצבא, כשהמטרה היא בעצם להסביר על התפקיד, על הדרישות לתפקיד, על אופי השירות. אבל יש גם תוכניות אחרות שהמטרה שלהן היא להראות היבטים אחרים בצבא. היבטים חברתיים, היבטים ערכיים, היבטים שככה לא תמיד נמצאים בפרונט מבחינת סיקור העשייה הצבאית, ובשביל זה אנחנו כאן, כדי לתת במה לעשייה הזאת שמתקיימת בצהל, והיום נדבר עם רב סמל בכיר קובי. קובי, צהריים טובים.
אהלן, צהריים טובים, חג שמח לכולם.
חג שמח, ותודה שהצטרפת אלינו. קובי, אנחנו נציג אותך ונגיד שהתפקיד שלך הוא למעשה רב נגדים במערך ההגנה האווירית בצהל, נכון?
באמת.
אוקיי. ואתה למעשה לא באת לדבר איתנו רק על מערך ההגנה האווירית בצהל, אלא על מיזם שווים במדים, מיזם שקיים בצהל מ-2005. ואני אשמח אם נתחיל באיזשהו הסבר קצר שלך, מה זה המיזם הזה לפני שאנחנו ככה צוללים פנימה?
אוקיי, אז כמו שאמרת, המיזם עצמו הוקם ב-2005, בהפעלת תקים ישראל בשיתוף צה"ל, משרד העבודה והרווחה, והשירותים החברתיים. כמובן שהמיזם הזה, בסופו של דבר, הייעוד שלו והמטרה שלו, זה להעניק הזדמנות שווה לשירות צבאי ומשמעותי עבור האנשים עם מוגבלויות בליווי ותמיכה, בהתאמה אישית לכל אחד ואחד, הענקת תחושת שייכות, שוויון, וצד שלכל אחד ואחד בסופו של דבר, תהיה את האפשרות להגשים את הפוטנציאל האישי שלו, יצירת שוויון חברתי בין האנשים עם מוגבלויות לבין כל האוכלוסייה, וכמובן להציג אותם, ושיהיה להם גם נעים, גם בשירות הצבאי, בצהל.
אני שומעת את הדברים שאתה אומר, ולמעשה אני, כמו שאמרתי, המיזם הזה התחיל ב-2005. בוא תשתף אותנו איך הוא מגיע למערך ההגנה האווירית.
אוקיי, אז את האמת שאני נחשפתי למיזם הזה ב-2019. יודעת, לפעמים אומרים שהדברים הטובים והיפים מתחילים מהפשטות. אז מפקד המערך, צה"ל רן כוכב, בשיחת עבודה, יום שישי בצהריים, ביני לבינו, שלח לי ככה איזה הודעת וואטסאפ וסרטון של מיזם כזה, שמתקיים באחד מהחילות, בכלל המשטרה הצבאית.
אוקיי.
באמת שלא ראיתי את הסרטון עד הסוף, ראיתי רק את הבחור שם שמחייך, בחור עם תסמונת דאון. פשוט שלחתי לו הודעה חוזרת, לוקח. ואחרי כמה דקות הוא כבר שלח לי מספרי טלפונים של אנשים.
זאת אומרת, לא היה לך ספק שכשהוא שולח לך את הסרטון הזה, המטרה היא להביא את זה להגנה אווירית אליכם,
בדיוק, למערך. בדיוק, בדיוק. פשוט אחרי מספר דקות כבר נשלחו לי מספר טלפונים, וכבר ביום אותו יום שישי התחלנו לעשות שיחות טלפון בין אותם אנשים שהוא קישר בינינו, ולאחר שבועיים, כבר מצאנו את עצמנו אצלו בלשכה, מתחילים להיערך לאירוע הגדול.
אוקיי.
איך אנחנו?
לפני הערכות, אני רוצה לשאול אותך, לא היה בך איזשהו חשש מפני הלא נודע? זאת אומרת, למעשה, נכון, זה עובד בחיל המשטרה הצבאית, אבל אני מניחה שזה קודם כל משליך על הדברים שאתה תצטרך לעשות, הרי זה מה שאנחנו קוראים בשפה הצבאית נוסף על תפקיד, הרי אתה אמרנו, יש לך תפקיד. אתה רב נגד של מערך ההגנה האווירית, אני מניחה שלא משעמם לך. אז למה לקחת על עצמך עוד משהו?
אחד לא משעמם לי, ובמערך ההגנה האווירית יש כל כך הרבה אנשים טובים ועם לב רחב, ואנשים שרוצים לקחת עליהם את התפקידים ועוד 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 ועוד, אז מבחינתי זה היה שקוף. כמובן שאני מוביל את הפרויקט, אבל היה לי ברור מההתחלה שאני אחד לא לבד בפרויקט הזה, ויש סביבי אנשים ומפקדים, מהבכירים ועד החייל הפשוט, שכולם יעטפו את הפרויקט הזה מקצה לקצה, ושאין סיבה שבעולם שגם הוא ייפול. אלא לקחנו, ופה נגמר המשימה.
לא, אבל אתה אומר שבעצם נדרשה היערכות.
כן, יש הערכות. הערכות היא בסופו של דבר, עוד פעם, יש להם חששות, זה לא... יש הערכות שהיא הערכות די גדולה.
מה הערכות? איזה הערכות נדרשת כדי להביא מיזם כזה למערך? בוא תן לנו.
אחד, הערכות מתנהלת בשלושה מישורים. זה אחד, הערכות מול מפקדים, הצגת התהליך עצמו, גם לפקד המערך ולשאר המפקדים. לאחר מכן, החיבור בין צהל לבין הקים. עוד פעם, אנחנו לא הכרנו את הפרויקט הזה. אני אישית לא הכר את הפרויקט הזה. אני מתחיל ללמוד אותו. איך מתחברים לחבר'ה של הקים, להתחבר לרכזות, אם זה באזור המרכז שהתחלנו בתחילת את התהליך, איך פותחים בכלל כיתת לימוד כזאת. לאחר מכן השיח בתוך הבית, אוקיי, עכשיו אתה מביא את החבר'ה לתוך השירות הצבאי. איך החיילים שם, שנייה מקבלים אותם, איך הם מקבלים את החיילים.
איך באמת מכינים, איך באמת מכינים את החיילים לקבלת החבר'ה האלה, שאין מה לעשות, הם לא חלק אינטגרלי, או לפחות לא היו חלק אינטגרלי עד לאותה נקודה מהשירות הצבאי.
נכון.
אז איך עושים
נכון,
את זה?
נכון, קודם כל, גם בתוך הבית שלנו, גם הכנו את החיילים שלנו, גם את השבילים, קודם כל אנחנו, החבר'ה שהובלנו את זה, טיפה למדנו את האירוע, ולאחר מכן עשינו המון המון שיחות גם לחיילים, וגם למפקדים.
תן לי דוגמה.
ואחד מהסיומי...
תן לי דוגמה של...
אחד מהסיומי תקופה, קצת, בסיום תקופה כזה או אחר, יש יחידות שמוביות כל מיני אומנים וכאלה.
Okay.
אז אצלנו בסיום תקופה של רגע לפני של קבלת האחר, אז הבאנו הצגה של קבלת האחר, הצגה ממש נעימה, וזה איכשהו חיבר את הדבר הזה.
Okay.
החיילים שני הלכו לדברים בפרופורציות, ומשם התחילו תהליך, כמובן שגם עשינו לאותם חבר'ה סיורים בגפים, סיורים מול המפקדים, הם ישבו אצלנו כאילו חודש, כמעט חודשיים, בתוך המחנה עצמו. החבר'ה האלה מול החיילים.
כשאתה מדבר על
ההכנה,
זה תהליך ההכנה, שהם למעשה מגיעים, מה כדי לראות את הבסיס, להכיר את האנשים?
נכון, השוני בין הפרויקט הזה לבין פרויקט אחר שקורה בצבא, בדרך כלל החבר'ה האלה עושים את ההכנות בחוץ. בסדנאות מחוץ לשערי הבסיס, אני קורא לזה, אוקיי? אצלנו כדי, בגלל שהיינו כל כך לאותים להקים את הפרויקט הזה, כמה שיותר מהר, ובכל הכוח, כמובן בסיום מפקדי הטייסות, מפקד תנף 168, פתחנו כיתה, ממש, כיתת לימוד, באחד מהמועדונים, שחזרנו שם את כל הטלוויזיות שהיו, ואת כל השפות והכל, פתחנו כיתת לימוד, שממש החבר'ה האלה מגיעים משעה 8 בבוקר ועד השעה 2, ולומדים על הכל. לומדים על החינוך, על ערכי צהל, על פקודות, על נהלים. מפקד המערך הגיע לארצות כמה וכמה פעמים, מפקד התנף, מפקדי טייסות, מפקדי גפים. עשינו להם ממש סיור בתוך הכנף עצמה. מה זה צהל, מה זה מפקדים, איך לובשים מדים, הדברים הקטנים. איך נראה, איך נראים דרגות, מה יהיה, מה, ממש כל החינוך, איך, מי קשה לקצה, פשוט כמו מיני סדנה, מיני גדנה של שירות צבאי.
אוקיי. Okay. עכשיו, על כמה נערים ונערות אנחנו מדברים? על כמה אנשים אנחנו מדברים בכיתה כזאת?
אז בתחילת הפרויקט התחלנו עם 8 חבר'ה.
אוקיי.
שנכנסו ממש כקבוצה אחת. וכמובן, כמו שאמרתי, בתחילת השיחה, מערך הגנה אוויר ברגע שהוא לוקח משהו, אז הוא לוקח אותו מקצה לקצה.
אוקיי.
אז לאחר מכן, מאזור המרכז, ויצאנו טיפה החוצה, ושיווקנו את הפרויקט הזה בכל המערך, מצפון ועד דרום, וכיום יש בפרויקט למעלה מ-25 מתנדבים בשירות.
כשאתה אומר שיש בפרויקט 25 אנשים, אני מבינה שאנחנו מדברים על נערים ונערות או בוגרים באיזה גיל למעשה? באיזה גילאים?
הפרויקט הוא מתחיל מגיל 21. מגיל 21 שעת את הפרויקט הזה. כמובן שבמערך הגנה אווירית, כמו שאמרתי, אנחנו רצנו על שני מסלולים שונים, שזה מסלול קבוצתי ומסלול פרטני. אוקיי? שהוא טיפה שונה. טיפה אני אסביר על זה. המסלול הקבוצתי מגיעים החבר'ה בבוקר עם המדריכה שלהם, ומחלקים אותם במקומות העבודה. זה חבר'ה שטיפה... הם טיפה יותר מוגבלים, אני אקרא לזה ככה, אוקיי? ויש את המסלול הפרטני, שאותו חייל או אותו מתנדב מגיע עצמאית לבסיס, ישירות למפקד הגף שלו, או לאותו גף שהוא עובד אצלו, שהוא עובד עצמאית, מסיים את העבודה שלו, מסיים את השירות שלו, אני אקרא לזה, ומשם הולך לבית, כמו כל חייל אחר מן המניין.
כשאתה מדבר על... שנייה, אני רוצה רגע להבין, כשאתה מדבר על איזושהי קבוצה שעובדת, זאת קבוצה שמגיעה עם מדריכה, או קבוצה שמגיעה ומתחברת לחייל או למפקד ביחידה? איך זה עובד?
הקבוצה מגיעה עם מדריכה, אוקיי? ביחד לאותו גף. אני אתן לך דוגמה. לצורך העניין, יש בכנף 168 כמה וכמה מסלולים, אוקיי? המדריכה מגיעה ביחד לגף לוגיסטיקה בבוקר, ומתחילים לעבוד בגף לוגיסטיקה. אם זה סידור של הקיטבקים, או סידור של הגף, או הכנת הציוד הלחימה של הלוחם. קבוצה אחרת מגיעה לגף כוח אדם, חובה או קבע ולא משנה מה, ומתחילים לקבל את החיילים. חייל חדש שמגיע, אז עושים לו את הקלירנס בשיתוף, או אצלי במשרד יש חבר'ה, גם לא צוות פרטני וגם קבוצתי, לא משנה מה. אז הם מנהלים את השגרת יום של הגף עצמו, בגדודים המבצעיים מגיעים גם חיילים לשם, גם עוד דבר בגפי לוגיסטיקה, בגפי כוח אדם, בגדול, זאת אומרת, התפקידים שלהם זה המעטפת של הלחימה עצמה, בגפי כוח, בגפי מנהלה של מערכת האווירית.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על מגיעים, אז אנחנו מדברים על חבר'ה שמגיעים לובשי מדים, לפי מה שאתה מתאר.
אז אנחנו עשינו פה איזשהו שינוי תפיסה, כי בסופו של דבר, אותי ואת מפקד המערך, וזה גם אמרנו ממש בפתיח שהתחלנו את הפרויקט הזה, בסדר? המטרה, בסדר? היא לא לגייס את כולם. יכול להיות שיהיו כאלה שלא יהיו מגויסים לצה"ל. מגויסים לצה"ל לאחר הפרויקט, או בין לבין הפרויקט, או בזמן התהליך שלה. זה לא המטרה, בסדר? אז יש לנו חברים שהם לא מגויסים, יש כאלה שהצלחנו לגייס, אבל כולם לובשי מדים. כולם מגיעים בבוקר עם המדים של חיל האוויר, של מערך הגנה האווירית, עם הקומצה, עם הקומצה על הכותפת, עם צד של המערך, עם הסיכות, עם המדים, כולם מתנהלים בהופעה צבאית תקנית מקצה לקצה.
אפרופו הופעה צבאית תקנית, אני רוצה לשאול אותך, אתם מתייחסים, הרי אנחנו מכירים את זה שמקפידים מאוד עם החיילים על הופעה צבאית ועל הקומטה ועל איך שהיא נראית, מקפידים עם כולם באותה מידה? זאת אומרת, מבחינתך הם כמו כולם?
החברים האלה הם בדיוק כמו כולם, אחד על אחד, גם בעבודה שלהם, גם ביחס, גם בתפיסה. זאת אומרת, אין דבר כזה לרחם או טיפה, את יודעת, כאילו להגל פינות, ממש ממש לא. מתנהגים אליהם כמו אל חיילים מן המניין. הם מגיעים בבוקר, עם מסדר בוקר, הם מניפים ביחד את הדגל על היום עם החיילים, הם נמצאים איתנו בסיומי תקופה, ההופעה הצבאית שלהם, תקינה, הם מגולחים, הם עם הנעליים הגבוהות, ועם הגומיות מעל הנעליים, ומסתובבים עם הפליזים או המילים של חיל האוויר, הם חיילים מן המניין. זאת אומרת, הפריות שמסתובבים, את רואה חייל לכל דבר. אין את החייל שהיא כזו שנייה, או את המתנדב עם נעלי ספורט, או שפתאום הוא לא מגיע למסדר בוקר, או שהוא לא מגיע לאוכל, ממש לא. הם מתנהלים כחיילים לכל דבר. וזה גם היחס של המפקדים אליהם, זאת אומרת. וזה מה שחשוב, זאת אומרת, זה גם להכין אותם,
טיפה יותר טוב לאזרחות. אוקיי. קובי, אנחנו נעשה פה הפסקה ראשונה ונשמע את השיר של אריק סיני, ילד ירוק, ואז נמשיך את השיחה.
אוקיי. שם אכתוב לך במים שיר שאיש לא יטביע. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. בעוד בוקר זורח אקליפטוס תינוק, ענפים הוא שולח אל השמש רחוק. מתעורר בי הילד צוחק לירוק, אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. שם באמצע היער רואה את עיניי, הלוואי שתבואי לא יכול בלעדייך, לו הייתי ציפור, אף הייתי אלייך. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק.
אנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם קובי. קובי, אני אשמח להבין ממך, אתה ככה תיארת בצורה מאוד יפה את המסלול הפרטני ואת המסלול הקבוצתי, ואני רוצה לשאול אותך, זה נשמע כאילו הכל מושלם ואין קשיים ואין אתגרים. בוא תאר לנו בכל זאת אתגרים, אני בטוחה שיש.
אז כמובן שיש אתגרים ויש קשיים. קודם כל האתגר, ונראה לי הקושי הראשוני זה בכלל איך נכנסים לפרויקט כזה. יש פרויקטים, אתה יודע שהפרויקט הוא ליום או לחודש או לחודשיים.
אוקיי.
הייעוד של הפרויקט הזה והמטרה של הפרויקט הזה היא בסופו של דבר שישאר במערך, שישאר בצהל ושיהיה קבוע. זה לא שעכשיו יבוא מפקד כזה או אחר ושהפרויקט הזה ייעלם.
אז איך מתמודדים עם זה?
אז אחד, ממש נערכים לפרויקט כזה כמו מבצע צבאי לכל דבר, אוקיי? וכמובן שיש פה אחריות מטורפת.
תן לי דוגמה כשאתה אומר אחריות מטורפת. אחריות על מה? בוא תן לי דוגמה קטנה, מה שנקרא, שנבין.
יש פה אחריות שבסופו של דבר מגיעים לפה אזרחים, בסדר? עם מוגבלויות, שהוא לא ילד רגיל, בסדר? אתה... בתוך תוכחה אתה אבא ואמא שלו בשעות האלה. עכשיו זה לא רק בשעות שהוא משרת אצלך בתוך הבית מ-8 עד 2. מה קורה בבית? האם טוב לו, רע לו? איך הוא מגיע בבוקר? אז אתה מבצע המון המון שיחות גם עם אותם אנשים, לא רק אתה, זה בכלל כל החבר'ה של הפרויקט הזה. מדובר פה על המון מפקדים במערך שמנהלים ומתנהלים ביום יום איתם. אז אם זה השיחות שעושים עם החיילים האלה, מה קורה איתו? אכל, שתה, האם התפקיד שנתת לו ואת המעטפת שחשבת שהיא טובה לו, האם היא טובה לו?
Okay.
האם זה הפוטנציאל שיש בילד הזה? אולי יש פוטנציאל יותר טוב,
מה קורה באמת כשיש חוסר סביעות רצון, חוסר התאמה? אז מעבירים תפקיד, איך זה עובד?
אז קודם כל יש כאלה, ונגדלנו בהמון מקרים כאלה, אז אתה פשוט מחשב מסלול מחדש. אתה לוקח את הבחור ביחד עם הרכזים, ביחד עם האנשים שמלווים את, היום, את הפרויקט הזה ביום-יום, ואומרים חברים, שניות, פחות טוב לו, בואו נשנה תפקיד. גם לא כל המפקדים ולא כל החיילים. זה לא תמיד נעים להסביר מהפעם, ולהסביר ולהסביר על אותו תפקיד שחייל אחר, שהוא נורמטיבי, יכול לעשות את זה, כמו להכין קידבק, מהדברים הקטנים, בסדר? אז אתה מתחיל לנהל את האירוע, וברגע שיש אנשים שהם זיפה, אנשים שהם באמת טובים ועם לב רחב וסובלניים, כמו המפקדים וכמו החיילים, אז גם הכל שבסופו של דבר, אתה פחות מרגיש אותו. זה לחבר את המפקדים למתנדבים עצמם, לייצר תשתיות תואמות לאנשים האלה.
מה זאת אומרת?
יש לנו חבר'ה, עם, יש לי, יש לנו כמה אנשים, כיסאות גלגלים.
אוקיי.
האם השירותים מתאימים? כן, לא. האם המדרכה בכניסה טובה או לא? האם יש לנו חיילת שקשה לה לדבר? Okay. האם היא יכולה להיות בקבלת קהל בשלישות ולקבל את החייל? יש לנו אנשים שהם לא דוברי השפה העברית.
אוקיי.
יש כאלה שיש להם ידיים טובות, אז החבר'ה האלה עובדים בגפי רסר. יש לנו נערים ונערות שהם טיפה יותר טובות במחשבים, אז הם יעבדו בשלישות, בגפי התקשוב. אז כאילו, אתה בונה לכל אחד מעטפת שהיא מתאימה לו, ועוד פעם זה התעסקות.
אז זהו, אני רוצה באמת לשאול אותך, תראה, בסוף תפקידו של צהל הוא ברור, תפקידו של צהל הוא לנצח במערכה הבאה. ופה אתה מתאר לי התעסקות שהיא באמת ברמת לתפור חייל, לתפור משימה ולתפור חליפה לכל חייל או מתנדב כזה. וברמת חשיבה מאוד מאוד מדוקדקת, זה לא גוזל המון זמן ביחס למשימות האחרות?
אחד, זה גוזל זמן, זה גוזל המון זמן, אבל כשאתה מסתכל בסופו של דבר על המעטפת הכללית, בסדר? כמו שאמרת, שמה תפקידו וידו של צה"ל, אבל אני חושב שזה נותן את המעבר. החייל שמכין את הציוד הלוגיסטי והציוד המנהלתי לאותו לוחם, שנמצא בקצה, אוקיי? ואותו חייל יודע שהמתנדב הזה בנה איתו את הציוד ללוחם, ושהלוחם ידע שהמתנדב הזה הוא זה שעשה את הקיטבק, והוא זה שבנה לו את כל המעטפת מסביב, הוא היה שותף מלא בעשייה, אז אני היה לי נותן טיפה את הערך המוסף. לראות שניון את חיילים שמגיעים, החיילים המורכבים שמגיעים לצה"ל, שהם פתאום לא רוצים לשרת את ועד הנה לישראל, ואותם לא מעניין שנייה מה הייעוד והתפקיד של צה"ל, אבל הם רואים את הבחור שכזה מניף בבוקר את הדגל, והוא אומר לו בוקר טוב בשלישות שהוא מקבל אותו בקלירנס הראשוני, אז שנייה גם החייל המורכב הזה, שלא בא לו ללבוש מדהים, כי בסופו של דבר, לא כולם עושים את זה כי הם עכשיו רוצים לשרת בצה"ל, אלא הם קיבלו את האישור ואת החותמת שהוא חייב לשרת בצה"ל, אוקיי? אז הוא רואה אותו, אז הוא לוקח גם את הפרופוסות לחיים, שאומר, הבנתי מה קורה פה, הבנתי מה זה המערך הזה, הבנתי מי החיילים פה, הבנתי מי המפקדים פה, אז בואו ניתן שנייה הזדמנות כן לשרת בצבא.
אתה אומר זה מלמד גם את החיילים שמשרתים מכוח חוק איזשהו שיעור לחיים. זה מה שבעצם אתה אומר.
בדיוק.
אוקיי.
זה השיעור האמיתי.
אני רוצה לשאול אותך רגע אחד על החבר'ה שמגיעים פרטנית. יש פה איזושהי לוגיסטיקה הרבה יותר מורכבת. הרי בסיסי הגנה אווירית זה לא בסיסים ש... זה לא הקריה בתל אביב שהכל נגיש ומאוד מרכזי. יש גם מערכות לוגיסטית מבחינת הסעות, מבחינת, מהבחינה של נגישות לבסיסים. זה גם מורכב, לא?
קודם כל כן, וחשוב לי לציין שגם במטה חיל האוויר, במטה מערך ההגנה האווירית, קיבלנו מתנדב, לא מתנדב, אלא משרת שהוא מתנדב, שגם שם מצאנו לו את המעטפת שהוא יכול להגיע, שהוא על כיסא גלגלים ויש לו מלווה צמוד שלו, קיבלנו אישורים כאלה ואחרים על מנת שכן יוכל לשרת. וכן, במערך הגנה אווירית יש בסיסים שקשה להגיע להם, אבל אנחנו מוצאים את, כמו שאמרתי, את הבניית מעטפת כחלק מהמעטפת, גם לתפקיד, גם את כל עניין הלוגיסטיקה, שאם זה הסעות מסודרות, אם זה שילוב כזה או אחר, כן להביא אותו בכל יום לשרת במערך, גם ביחידות הלוחמות. כן, חלק מההתעסקות, חלק מהלוגיסטיקה.
זה חלק מהעניין, אתה אומר. אני רוצה לשאול אותך,
מה לעשות.
דיברת קודם על זה שיש איזשהו חיבור בין מתנדב שמכין את הציוד ללוחם. יש באמת היכרות בין המתנדבים לבין הלוחמים, או שהמתנדבים נמצאים בשלישות או באפסנאות, והלוחמים נמצאים עם עצמם? יש איזושהי סינרגיה בין כולם?
ממש לא. אז אצלנו במערך, כמו שאמרתי, גם בתחילת הפרויקט שהתחלנו אותו, בכנף 168, קיימנו טקס צבאי עם כל המפקדים, מהדרגה הבחירה ביותר ועד החייל הזוטר ביותר, ששם הענקנו לאותם מתנדבים את המדים, את הקומטה, את התג יחידה, תג מערך לצורך העניין, ושם דיברנו על הפרויקט עצמו. וגם עכשיו, בכל גיוס או בכל קבלה של מתנדב למערך הגנה אווירית, מפקד הגדוד, אוקיי? מפקד לוחם, מבצע טקס אצלו, בתוך הבית שלו, ששם נמצאים הלוחמים, ששם נמצאים כל החיילים והמפקדים עצמם. אותו מתנדב גם שם מקבל פצ"ג, מקבל את הפסיקה של אותו גדוד. זאת אומרת, יהיו מתנדבים שהוא יענוד על עצמו, עונדים על עצמם סיכות שונות, כמובן שגדוד כזה או אחר, אז כולם גם מכירים את המתנדבים.
ויש ביניהם באמת קשר? זאת אומרת, יש ביניהם באמת, יש פעילויות משותפות, יש היכרות מעבר?
בכל פעילות כזו או אחרת שהגדוד מבצע, או שהכנף או שהמערך, המתנדבים מגיעים, אם זה כיפי יום הזיכרון, סיומי תקופה, אירועי חינוך כאלה ואחרים, הם מחוברים, הם חלק מאיתנו, זה חלק מהנוף. זאת אומרת, זה לא שהוא עכשיו מגיע, עושה את העבודה לכמה שעות ופה נגמר, ממש לא. הוא חייל מן המניין במערך ההגנה האווירית, באותו גדוד, באותו גף, אם זה ימי הולדת שעושים להם, הם משתתפים בשיחות גפיות בכל פעם בשבוע, מעבירים הם תכנים כמו כל חייל מתוך הגדוד. הוא חלק מאיתנו, זה נראה כאילו, זה נראה בלתי, זה נראה לא הגיוני, אבל הוא חלק מאיתנו. הוא לא נפרד, הוא הולך לאכול עם אותם חיילים בחדרי אוכל, הוא נמצא בשיחות עם מפקד הגדוד, שמפקד הגדוד מבצע שיחות לאותו גדוד, לחיילים, ללוחמים, לתומכי לחימה, לטכנאים, לכולם. הוא שם, הוא חלק.
מה אורך השירות של של החבר'ה האלה? איך מחליטים על זה בעצם?
כמו שאמרתי, אם הוא מתנדב, הוא נשאר כמתנדב, הוא מסיבות כאלה ואחרות, הוא לא יכול להתגייס לשירות, אז ההתנדבות שלו היא עד 4 שנים.
4 שנים? וואו, זה פרק זמן מאוד ארוך.
כן.
אז עכשיו נכון, זה מכניס קצת לפרופורציה יותר נכונה את האמירה שהוא חלק מהיחידה, זאת אומרת, 4 שנים זה פרק זמן מאוד משמעותי.
נכון, ואם אנחנו מצליחים, אנחנו, לא רק אנחנו, אלא בכלל, להקים ו... מצליחים לגייס אותו לשירות הצבאי, אז הוא עושה שירות כמו כל חייל בצבא הגנה לישראל. כמובן שיש את הפריבילגיות ויש בין לבין כמה מדרגות, הוא יכול להחליט בעצמו כל חצי שנה שהוא מסיים או שהוא ניסה את האירוע, אבל בגדול הוא עושה שירות צבאי, מקבל חוגר, כמו כל חייל. אני אישית, לפני כחודש וחצי, הייתי שותף להליך הזה, שהצלחנו לגייס, כמו שאמרתי, במערך, מתנדבים, 4 מתנדבים בו זמנית.
וואו.
אז כמובן, אתה מגיע איתם לבקום, עם המשפחות עצמם, יש פה אירוע שהוא מרגש.
תאר לי קצת את האירוע, זה בטח אירוע החריג.
אתה מבין, עוד פעם, אני פעם ראשונה, כמו שאמרתי, חוויתי את זה. אתה מגיע לבקום בבוקר, ביחד עם המשפחות, ונכנס עם הילד הזה, להליך גיוס. הוא נכנס לשרשרת החיול כמו כולם. הוא עולה עם אנשים רגילים לאוטובוס, כאילו, מהדברים הקטנים, בסדר? Okay. הוא לא מבין לאן הוא שניונת הולך להגיע. אז הוא מגיע איתם לשרשרת החיול. אני מהלחץ את הרגשתי לא נעים, אז ישר נכנס לתוך השרשרת בפנים, לראות באמת מה הם עוברים. אז הוא עובר את החיסונים, ומקבל את החוגר, ומקבל את הדיסקית, ונכנס שנייה את ההלבשה ללבוש את המדים. אין גאווה כזאת. פתאום הוא מגיע אליך עם החוגר, והוא מפסוץ, והוא מחייך, ושאל אותך אם המדים יפים עליו, ואיפה הפנקס חיסונים שלו.
תאר לי רגע מה מרגישים ההורים, כי אתה אומר שהיית שם עם ההורים, אני מניחה שגם מבחינת ההורים, אם להורה לילד שמגיע לגיוס זה מרגש, אז איך זה מרגיש להורים לילד עם צרכים מיוחדים? מה הם תיארו לך?
נראה לי במשפט אחד, גאווה. פשוט גאווה, לראות את הילדים האלה בסופו של דבר שהם עברו מלחמות, בסדר? לקבל פה חוגר. מהדברים הקטנים, שלנו זה נראה טריוויאלי. חוגר, מדהים, דיסקית. להם זה לא. להם זה לא. להיות שנייה, להיות בבקום עם משפחות שיש להם ילדים רגילים, ושהם יוצאים ביחד איתם, ונכנסים ביחד איתם, זאת אומרת, הוא נכנס כאזרח, יוצא מהשער השני כלובש מדים, חייל מן המניין.
זה בעצם להרגיש כמו כולם.
כן, ושהם יכולים לוותר, זאת אומרת, הם יכולו לוותר. כאילו, ויתרו עליהם. אבל הם עשו את הכל כדי לשרת.
כן.
ההורים האלה נלחמו על האירוע הזה, לא בא להם כמובן מאליו.
כן. אנחנו נעשה עכשיו עוד אתנחתא, ונשמע שיר שאתה בעצם ביקשת לשמוע, שיר של חנן בן ארי, אלוף העולם. אתה רוצה להגיד איזה מילה לפני שאנחנו משמיעים את השיר? למה ביקשת?
נראה לי שהמילים של השיר אומרים הכל. שהמילים של השיר אומרות הכל.
כן. טוב, אז אנחנו נשמע את השיר המקסים של חנן בן ארי. כן, רצית להגיד עוד משהו?
כן, פשוט אלופים. מגיע להם הכל.
כן. אז חנן בן ארי, אלוף העולם. לא שומעים, אז רק שנייה ננסה להתחיל את השיר מחדש. לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע, אז אנחנו פשוט נמשיך איתך, קובי, אתה שומע אותנו?
אני איתכם.
אוקיי. האמת שככה, משהו נוסף שחשבתי שאולי כדאי לדבר עליו, זה איפה המיזם הזה פוגש אותך? פוגש אותך בפן האישי. תרצה לומר על זה כמה מילים?
אז אני זמן טוב, זה תופס לי בעניין האישי, יש לי אח שהוא הבכור עם פיגור שכלי. שלא הצליח להתגייס לצה"ל, יש משפחות שהחלום של אבא ואמא שלהם זה שיהיה להם בן טייס, בן רופא. החלום של אמא שלי ושל אבא שלי זה היה לגייס את הילד לשירות הצבאי. לא הצליחו, נלחמו. ופשוט לא הצליחו. אז איכשהו, בסופו של דבר, זה סוגר איזשהו חלום שלי, אישי, וכן לקבל את האחר, כן לקבל את השונה, כן שהחבר'ה האלה כן יצליחו לשרת בשירות. כמובן שאם אחי היה נולד בתקופה הזאת, אז אני נסתם על יותר קל לגייס אותו, כי היום כולם מבינים וכולם רוצים ויש את כל האפשרויות. אז כן, זה מן הסתם מחבר אותי טיפה יותר מאחרים לפרויקט הזה.
זו איזושהי סגירת מעגל מבחינתך גם, מבחינה אישית.
נכון, נכון, נכון.
יפה. אז בוא נעשה עכשיו ניסיון נוסף לשמוע את אלוף העולם, ואז נמשיך בשיחה.
להדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למי שהוא קרוב
אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות. אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם בלי פור ולקור, כמו גדול אדירי, כמו חור. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצור, לפחות לנסור. אדירי, איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. ותאהבות היצר הוא מכר ותיק, מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק. אבל תראי, יום אחד יהיה צדיק, עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק. בעליל, אני עכבר קטן והחיים חליל, נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. את משדרת עסקים כרגיל, אבל תכף ייגמר לנו הפתיל. אני אלוף העולם בליפול ולקום, כמו גדול אדירי, כמו חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות, לפחות לפצות, להתנצל ולרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם בליפול ולקום, כמו גדול עתירי, כמו אופחול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם.
אלוף העולם. אז קובי, אני רוצה לקחת אותך רגע אחד למילים של השיר. המילים של השיר באמת מדברות על אלוף העולם, אבל הן מדברות גם על ליפול. בוא תאר לנו רגעי נפילה, רגעים של, של קושי, של אתגרים שככה חוויתם לאורך התקופה הזאת. אני מניחה ש... שהיו גם כאלה, גם אחרי שהפרויקט כבר התניע.
כן, אז כמו שאמרתי בתחילה, יש קושי, יש חבר'ה שהתחילו את הפרויקט ולא המשיכו איתנו בגלל בעיות רפואיות כאלה ואחרות.
אוקיי.
שהם כל כך היו רוצים להמשיך, ואני אישית בקשר עדיין עם המשפחות. כי זה באמת לא צלח.
אוקיי.
ומבחינה אישית שלי, הרגשתי בהתחלה שכשלנו, וניסינו וניסינו וניסינו, אבל ראינו שזה באמת קשה מדי בשבילהם.
יש קושי שמתארים חיילים שמשרתים עם החבר'ה האלה, לא יודעת, קושי נפשי להתמודד אולי עם עם החבר'ה האלה? יש לפעמים דברים כאלה?
Okay. האמת שלא, ואפשר לראות דווקא בצד השני, בתקופה של הקורונה, שהחבר'ה, היה תקופה שהם לא הגיעו, כי היה אפשר, לא היה אפשר להכניס את האזרחים, כי הם בסופו של דבר רובם אזרחים.
כן.
אז היה קושי להכניס אותם לשירות הצבאי, לתוך המחנות.
כן.
ואז פתאום כשהם הגיעו, אז פתאום רואה חיבוקים ועניינים, ואיפה הייתם, ושיח ביניהם, והם מדברים. זאת אומרת, גם החיילים צמאים לזה. זה היה פתאום, קשה להם לא לראות אותם בזיבה.
זאת אומרת?
ואז לקבל פתאום הודעות וואטסאפים ביניהם שהם מתכתבים, ומה שלומך ומה אתה עושה.
זאת אומרת, דווקא בניתוק אתה פתאום רואה עד כמה הם, מחוברים, עד כמה...
שהם חסרים לנו.
עד כמה הם חסרים לכם. כשאתה מדבר עם, עם בני הנוער האלה, אז מה בעצם מניע אותם להתגייס? זה הרצון להיות כמו כולם? זה הרצון להוכיח שהם מסוגלים? מה המניע? מה הדרייב שלהם בעצם?
זה נראה לי להיות שווים בין שווים.
אוקיי.
ושהם כן יכולים, והם כן יכולים לשרת, והם אותו דבר כמו השכן שלו, וכמו הדוד שלו, וכמו החבר שהוא לא הצליח ללמוד איתו באותו בספר, בגלל שברמה השכלית הוא טיפה פחות.
כן. כן. תגיד, יש מקרים שבהם אדם מאוד רוצה, אבל אי אפשר לקבל אותו? איך מתקבלות ההחלטות? מי כן, מי לא? איך זה נעשה?
אין דבר כזה. כל מי שרוצה, וכל מי מתנדב, ולא משנה מה רמת המוגבלות שלו, להגיע למערך הגנה אווירית, הוא יגיע, ולא משנה מה.
זאת אומרת שאתה יודע למצוא, כן, אתה יודע למצוא תפקיד לכל אדם?
אנחנו נמצא את המעטפת שמתאימה לו, מקצה לקצה, על פי היכולות שלו. כל עוד המפקדים הבכירים והמג"דים, מפקד כנף 168, ומפקדת היסוד, וכמובן מפקד המערך, פתחו וימשיכו לפתוח את הלב לפרויקט המדהים הזה, אז אנחנו נדע פשוט למצוא את המעטפת. אז אם זה לא בגדוד צפוני, אז זה יהיה בגדוד הדרומי. ואם זה לא בטייסת תחזוקה, אז זה יהיה בטייסת מנהלה. אבל אנחנו נמצא את המעטפת שהיא מתאימה לו, ושיהיה לו הכי נוח להמשיך לשרת במערך.
אתה אומר, רק תביאו אותם, אני יודע רק... לתת להם את התפקיד, בדיוק. אני... עליי, מה שנקרא.
בדיוק. לא עליי, על השותפים.
כן.
כמו שאמרתי, יש פה סוללה של אנשים ששותפים לאירוע הזה, ומחוברים, גם החיילים וגם המפקדים, כולם, באמת, כאילו, זה משהו מדהים.
כן. קובי, מה החזון? זאת אומרת, שאתה מסתכל קדימה עוד כמה שנים, איפה אתה רואה את הפרויקט הזה?
אחד, אני רואה אותו בתוך המערך שהוא צומח.
מה, מבחינת היקף האנשים שהם מצטרפים?
כן. וכמה שיותר גיוסים, ושהחבר'ה האלה יהיו מגויסים. ובכלל, נראה לי, לא יודע אם זה חזון, זה יותר חלום, שבסופו של דבר החבר'ה שמגיעים לגיל 18, שלא יתבלו את החותמת של הפטור. אלא ש...
שיבדקו איך אפשר. אתה אומר, בוא נהפוך את היוצרות.
בדיוק, קודם כל תבדוק. אחר כך תחתום. פה לפה. אבל תנסה. כי אפשר לראות שזה אפשרי. זה קורה. לא רק במערך. ויש עוד יחידות בצבא הגנה לישראל שעושים את הפרויקט הזה, כמובן בשמות שונים, ממדים גדולים וקטנים, זה לא משנה מה, אבל זה קורה. שהצבא השנייה יצחה לצהל באחד קדימה.
כן. אתה אומר, בעצם זה win-win, כולם מרוויחים. גם המערכת מרוויחה פה אנשים שהם אנשים תורמים ואנשים עם המון רצון, וגם האנשים האלה מרוויחים גם ערך, גם, אתה אומר, קשרים חברתיים. ממש נרקמים פה קשרים חברתיים. ובסופו של דבר, אני לא רואה פה מפסידים. אולי מדי פעם יש קצת יותר זמן שנדרש להכשרה. זה מה שאני מבינה ממך.
זמן בצבא יש תמיד.
כן.
צריך לנהל אותו נכון.
צריך לנהל את
הדברים. בטיפה קשב.
כן.
והכל יכול להתנהל. וכמו שאמרת, וכמו שאני אגב אמרתי, זה לא נותן, זה נותן, סליחה, לאנשי הצבא שמשרתים והלופשי המדהים, הרבה יותר. טיפה על ועוד האדם, טיפה על ערכים, לקבל את השונה, להיות אזרח יותר טוב.
כן.
לעזור, גם לחלש. הגדולה היא לעזור לחלשים ולא לחזקים.
אתה אומר זה גם מלמד את החיילים שלך שיעור לחיים אחר כך, איך להיות אזרחים.
ממש ככה.
אוקיי. קובי, ממש דקות לפני שאנחנו חותמים את השידור הזה, יש תודות, הוקרה למישהו שהולך איתך לאורך כל הדרך, אז זה הזמן לתת, למסור
כן,
תודות.
קודם כל, תודה רבה בכלל, מפקד המערך, שהאיר לי את העיניים והכיר לי את הפרויקט הזה. כמובן, לכל המפקדים, לנגדי המשמעת ולמפקדים, מפקדי הגדודים, מפקד כנף 58, ששותפים מלאים בעשייה הזאת. והפרויקט הזה יהיה וישאר ויגדל במערך. במשפט אחרון, תזכרו תמיד, אדם לאדם אדם, ולא משנה מה המוגבלויות שלו.
נכון. ואני אגיד לך, קובי, קודם כל תודה רבה על הרעיון המרגש הזה, ובכלל על הובלת הפרויקט. ונאמר תודה לגדעון מיטשניק שהעלה את הרעיון להקדיש תוכנית לנושא הזה, שזה באמת רעיון מבורך ונושא שראוי, כמו שאמרתי, להקדיש לו שעה ולדבר עליו. ולכם...
איש יקר לשבי.
כן, בהחלט. אז קובי, תודה רבה, והמשך עשייה ברוכה ומצוינת, וחג שמח. ואנחנו ניפרד ממך. ואנחנו, כמו שאמרתי, מסיימים כאן תוכנית נוספת של כי אני חייל. נאחל לכם, המאזינים שלנו, המשך חג שמח, בריאות, וכמו שאמר קובי, תסתכלו לפעמים על האנשים מסביבכם, תעזרו גם לחלש ולא רק לחזק, ויכול להיות שביחד נצליח לעשות פה משהו טוב יותר בחברה שלנו, ונצא מעודדים. אז אני הולי שוורץ, חותמת כאן עוד תוכנית של כי אני חייל ברדיו סול. אנחנו נסיים עם השיר שככה ליווה את הקורונה, אבל אני חושבת שהוא אומר הרבה מאוד. שיר שנקרא קטן עלינו, בביצוע של כלל אומני ישראל. אז הנה, קטן עלינו. ביי, חג שמח.
ארץ של שמש על הים התיכון, הגלים פה לא שקטים, זה אומר המון.
מהחול של הנגב ועד החרמון, בית חם ובו כולם אומרים שלום.
מול כל מכשול וכל חידה, פה תקוותנו לא עבדה. מה יוליד יום זאת לא נדה, ועל הכל נאמר תודה.
כמו שהיה
לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו.
כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה.
לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו. קפה במרפסת, ריחות של שבת,
כולנו פה אותו דבר כמעט.
שמור על הדגל, שמור על הדגל,
בפן אחר. למה עוד אפשר? הזמן עובר לאט,
הזמן עובר לאט.
מול כל מכשול וכל חידה, עוד תקוותנו לא עבדה.
מה יוליד יום זאת לא נדע, ועל הכל נורא
ישראלי.
זה קטן עלינו, הצרה היא מינימלית. עם אחד כולם מעובבים פה כימיקלים. עובדים משמונה עד חמש אבל חולמים דולרים. סוף שבוע ממלאים מועדונים ופאבים. זה לא חלום הבטיחה, יש לנו גם משפחה, יחד איתי ואיתך, כולם ינשמו לרווחה. יש לנו לב וגם יש לנו שכל וכוח רצון וטיפה של מזל. כולנו אש, אין לנו פחד,
ככה בטוח יהיה לנו קל.
מול כל מכשול וכל חידה, עוד תקוותנו לא עבדה.
מה יוליד יום זאת לא נדע, ועל הכל נאמר תודה.
כמו שהיה ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה.
לא יבלו פנינו, זה קטן עלינו.
כמו שהיה
סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין.